שלום רב למאזינים היקרים, הפעם לכבוד החג נעסוק בנושאים שקשורים לחג והפעם בפסח מצה ומרור. ליתר דיוק במצוות ההגדה. מצוות ההגדה נלמדת בתורה מדברי התורה המצווים את האב על הבן שאינו יודע לשאול. וכך נאמר בתורה, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מפסוק זה ומהמילה והגדת לבנך נגזרה המילה הגדה ובעצם גם מצוות ההגדה. על פסוק זה לימדונו חז"ל בהגדה, יכול מבעוד יום תלמוד לומר בעבור זה. לא אמרתי, אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. כלומר, כיוון שכתוב בתורה והגדת ביום ההוא, אפשר היה לחשוב כי חובת אמירת ההגדה היא מבעוד יום, ביום ה-14, בזמן הקרבת קורבן הפסח, שהוא זמן העבודה. אולם, כיוון שכתוב בעבור זה, וכבר הזכירה התורה מקודם את מצוות אכילת המצה ואת איסור החמץ, כמו שכתוב באותה פרשה, שבעת ימים תאכל מצות, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. אם כן, המילים בעבור זה מתייחסים אל המצה הנאכלת, שעליה אומרים את ההגדה בשעה שאנו יושבים עם הבנים. כידוע, מצוות אכילת מצה היא דווקא בערב, וזאת משני מקורות בתורה. מקור ראשון, נאמר ביום הראשון בערב תאכלו מצות, ומשמע בערב דווקא. מקור שני קשור לחובת אכילת המצה שהיא עם קורבן הפסח, כנאמר על מצות ומרורים יאכלו, וכבר נודע לנו כי מצוות אכילת הפסח היא בלילה, ככתוב ואכלו את הבשר בלילה הזה. אם כן נתברר שמצוות ההגדה לאמר בלילה דווקא, והיא ראויה לאמר בזמן הראוי לאכילת הפסח, המצה והמרור. על לימוד זה יש לנו שתי שאלות. השאלה הראשונה מהותית לעצם המצווה, והשנייה להבנת דרך לימודה של התורה. ראשית, מה הקשר בין מצוות ההגדה לאכילת המצה והמרור? מדוע לא נקבעה הגדרת זמן אמירת ההגדה בצמוד ללילה או לצאת הכוכבים? כמו, והגדת לבנך בלילה הזה, במקום לומר שזמנה הוא כזמן אכילת המצה בעבור זה, והרי גם זמני האכילה נקבעו ללילה. כמו שנאמר, ואכלו את הבשר בלילה הזה, אפשר היה לומר, והגדת לבנך בלילה הזה. שנית, אם מצוות ההגדה היא בלילה, מדוע אומרת התורה והגדת ביום ההוא? והרי בלילה אנו עוסקים ולא ביום. מדוע אנו צריכים ללמוד ממקום אחר שכתוב כאן ביום והכוונה ללילה, ולא לומר ישר והגדת לבנך בלילה? נתחיל בבירור השאלה הראשונה ששאלנו. האם יש קשר בין ההגדה לאכילה עד שיש צורך חשוב כל כך לתלות את המצוות זו בזו ולא בזמן הקבוע על פי זריחה, שקיעה, צאת הכוכבים וכדומה? בהגדה מובאים דברי רבן גמליאל שקבע כי מי שלא אמר פסח, מצה ומרור לא יצא ידי חובתו. אם כן, לא רק שההגדה קשורה בזמן האכילת הפסח, המצה והמרור, אלא ששלושת מושגים אלו הם עיצומה וליבה של ההגדה, ובלעדי אמירתם אין להגדה משמעות. לא אמר רבן גמליאל מי שלא הזכיר את עשרת המכות, את מכת בכורות, את קריאת ים סוף וכדומה, לא יצא. אותם האותות והמופתים שאנו יודעים שהם כל כך חשובים לסיפור יציאת מצרים, ודווקא הזכיר פסח, מצה ומרור. מכאן ששלושת המאכלים הללו, אכילתם ואמירת עניינם, היא עיצומו של לילה זה ומצוותיו. וצריך להבין מדוע ומה יש בשלושת מאכלים אלו. ידיעה זו מחייבת אותנו להבין קודם לכך מהו עניינו של לילה זה מכל הלילות, ואחרי כן כיצד קשור עניין זה למה שרמוז וגנוז בשלושת מצוות אלו, אמירתם ואכילתם. כמובן שאנו יודעים שיש דברים שנשגבו מבינתנו בלילה זה. אנו יודעים שלילה זה הוא גדול וקדוש, מסוגל לניסים ונפלאות. בלילה זה, מסופר בפרקי רבי אליעזר, אמר אדם הראשון לקין והבל בניו, כי עתיד יום זה להיות יום גדול, ועל כן חובה עליהם להקריב קורבן לשם. ובו ביום נתרצה קורבנו של הבל ונדחה קורבנו של לוט. בלילה הזה ניצח אברהם אבינו את מלכי הצפון ששבו את לוט, ונגלה אליו דבר השם, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. בלילה זה הייתה יציאת מצרים כמובן, וכן נשרף צבאו של סנחריב מלך אשור כשהקיף את ירושלים. בלילה זה גם נתברך יעקב אבינו על ידי יצחק, כפי שמובא בתרגום יונתן, על דברי רבקה ליעקב בנה. בלילה זה נעשה נס לדניאל בפענוח כתב היד שכתבה על ארמון בלשצר מלך בבל ששתה בכלי המקדש ונהרג באותו לילה. ועוד ועוד. ודאי לילה זה זמנו מקודש בקדושה עליונה שאין דומה לה בכל ימות השנה. ומי יודע כמה גדולות בחינות הקודש השופעות אלינו מעולמות עליונים ומרוממות את קרנם של ישראל בלילה זה. אולם אין לנו עסק בגדולות מאיתנו, וננסה להתבונן במה שנוכל להשיג בהבנה הפשוטה. על פי המתואר בתורה, לילה זה היה הזמן הראשון שעם ישראל הופיע בבת אחת כאומה, כאילו נולד ברגע אחד. לפני זה, בזמן הירידה למצרים, היינו רק משפחה אחת. עדיין לא זכינו לסממנים לאומיים. אחרי מות יוסף ואחיו, התפזרו ישראל במצרים ונשתבדו. לא הייתה אפשרות שעל ידי יתקבצו יחד ויבדלו מן האומות. הם היו אז עובדי עבודה זרה ונוהגים כמנהג המצרים, עד שכמעט ונבלעו בתוכם. כל זה מפורש בתורה ובמדרשים שהייתה יציאת מצרים נקראת גוי מקרב גוי. ובדברי חז"ל נאמר כי היו מובלעים בתוך מצרים כעובר בימי אמו שהוא בטל ותפל לגביה. באותו לילה שבו יצאנו ממצרים, בבת אחת הופענו בכל מיני הופעות שהבדילו אותנו מן העמים ויחדו אותנו כעם מיוחד. ראשית, על פי מה שנאמר בתורה, שאמר משה רבנו לישראל, משחו וקחו לכם צון ושחטו הפסח, ונאמר בחז"ל, משכו ידיכם מעבודה זרה. בבת אחת זרקו כל משפחות בית ישראל את העבודה זרה שהייתה ברשותם. שנית, זכינו אז להקריב את קורבן הפסח, צלינו אותו, אכלנו כולנו אוכל אחד משותף למאות אלפים של ישראל שהיו כולם בארץ מצרים. יתר על כן, סימנו בסימן מיוחד את בתינו על המשקוף ועל שתי המזוזות. אכלנו את הפסח עם מצות ומרורים, כשמותננו חגורים, מזוודותינו ארוזות, כולנו מוכנים לצאת ברגע אחד בעקבות משה רבנו אל ארץ אבותינו, לבנותה ולהיבנות בה. כלומר, שיתפנו הווה אחד בחוויות משותפות נשגבות ביותר בבת אחת כל עם ישראל, וקבענו לנו מגמה תכליתית אחת, לבנות את עצמנו כולנו יחד בארץ מיוחדת על פי הוראותיו של משה רבנו. באותו לילה עבר השם במצרים ונגף כל בית במכת בכורות, ופסח על בתי ישראל והציל את בתינו בית אחר בית. נוסף לייחוד שלנו שאנו פעלנו למענו בעצמנו, על ידי הקרבת הפסח, אכילת המצות והמרורים, ישיבה במצב מיוחד, פעל גם השם לייחד אותנו ייחוד עליון, שלקח אותנו לו לחבל נחלה בעת ובעונה אחת. על פי זה מובן שליל הפסח הוא בעצם ליל עם ישראל. וכל הרוצה להבין באמת את הפסח, יש לו לברר במה נתייחדו ישראל מן העמים במשך הדורות. וייחוד זה עליו לציין ולהדגיש בליל הפסח לילם של ישראל. אם נבוא להגדיר ולהבין ולברר את עניינם של ישראל בסקירה מקיפה ומעמיקה לאורך דורות עולם, ניתן לומר כי שלושה מאפיינים מרכזיים עוברים כבריח ארמון בכל בית ישראל. ראשית וקודם לכל, לדעת כי עם ישראל הוא עם ניסי. קורותיו מצוינים בעל טבעיותם. הוא בולט מאוד בתכונותיו הנפלאות, שכוללות כושר הישרדות עצום שיש בו מחד, וכושר השפעה עצום לא פחות מצד שני. כאילו אין כוח בעולם שיכול לו. מי כמוהו עבר בכל מדורי הגיהינום האפשריים בעולם, ויצא משם בריא ושלם. אם כי, הרבה פעמים גם פצוע וכואב. ממשיך ומתפתח, בונה ויוצר ברוחניות וגשמיות. כאילו כל חוקי הטבע השולטים על האומות ומפוררים ומבלים אותם, כפי שבילו עמים ואימפריות עצומות, כשל כוחם של כוחות אלה כנגד ישראל. לא גלות ולא שמד, לא רדיפות ואילוצים רוחניים ולא אותות קלון. שום דבר לא הצליח לשנות את ישראל ולשבור את רוחם. יתר על כן, למרות כל הלחצים, הצליח עם ישראל להשפיע השפעות עצומות על כל התרבות האנושית, בכל המובנים, בכל השטחים ובכל הדורות. תלו את התנ"ך ואת העקרונות שבו מהאומות, ותראו מה תישאר התרבות העולמית. באמונה הצליח ישראל בלי נשק ובלי שליחי מיסיון להביא את התנ"ך לכל פינות העולם וללמד עולם שלם את האמונה באל אחד, את הציפייה לתיקון עולם על ידי משיח, אמונה בשכר ועונש, גן עדן וגיהינום ועוד, ובמילים אחרות, תיקון עולם הן בעולם הזה והן אחרי ימות העולם הזה. ארצו ארץ ישראל וירושלים בירתו הוכרו כמחוזות קודש ומרכזי העולם בעיני רוב העולם הנאור. כיצד הצליח עמנו גם להישאר חי וגם לפעול כל זאת? כנגד פרעו, סנחריב, נבוכדנצר ואנטיוכוס, טיטוס ואדריאנוס, האינקוויזיציה ומסעי הצלב, עלילות הדם והקוזקים, פוגרומים ומחנות ריכוז, בעוד שגם ללא משהו מכל זה שקעו אומות עצומות וגדולות, בבל ויוון, פרס ומדי, מצרים ורומי, גרמניה הנאצית ורוסיה הקומוניסטית. אין שום הסבר לזה, כי אם יד השם הנטויה עלינו ומגוננת עלינו, והיא המפיצה את אורנו בקרני אורה המגיעים עד לקצוות תבל. זוהי ההבחנה הראשונה שניתן להבחין גם בעין בלתי מזוינת בכל מי שמבית על תולדות ישראל מאז היה לעם ועד היום הזה. הבחנה שנייה היא לא בניסים הפועלים עלינו, אלא במה שאנחנו פועלים. עם ישראל זכה לדבקות נפלאה שדבק בה בכל הדורות ובכל המקומות והזמנים, בלימוד תורת השם ובקיום מצוותיה הרבות והמסובכות. זה אלפי שנים שעמנו משחר נעוריו לומד ומלמד את ילדיו כיצד לשחות בים התלמוד וכיצד לבנות ממנו ארמונות פאר והדר המעניקים חמה בקומתם. מי זכה בעולם לגאונים בלב ובמוח כרבי עקיבא, שדרש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג, כרבי שמעון בר יוחאי, שגילה נסתרות שהשמיים והארץ לא מכילים אותם, כרמב״ם שלמרות עיסוקיו הרבים הצליח לבנות ולייסד יצירה נפלאה כל כך כיד החזקה וכמורה נבוכים, רשי הנפלא שכתב באורים לתורה, לנביאים ולגמרא עד רגעיו האחרונים, עד שבאמצע שורה בפירוש רשי כתוב כאן מת רשי, להגות בתורה ולהשאיר ממנה פירושים המאפשרים את לימודה המסובך ביותר גם לתלמידים ותלמידי תלמידים למשך אלפי שנים. נכדיו של רשי, בעלי התוספות, שצללו למעמקי אוקיינוס השס ודלו משם מרגליות פאר. השולחן ערוך שערך שולחן נפלא ביותר לכל כתבות תבל אשר שם יהודים נחיתים. אי מקום בעולם אשר לא נמצא שם שולחן ערוך לפני ישראל. כל זה בעמל נמלים של עשרות שנים עבודה ביום ובלילה. רק עם שהוציא בכל שנה אלפי תלמידי חכמים, אם לא רבבות, השוקדים ביום ובלילה על תורתם, מינקות ועד זקנה, יכול להוציא מקרבו את הגאון מבילנה, את הרב קוק, את הבן איש חי, את החפץ חיים, גאונים ועצומים במוח ובלב, זכותם תגן על כל ישראל. איזה עם, גם בימיו הקשים ביותר, בעוני ובדלות, התאמץ להדר במצוות הפסח בדמים יקרים? מי זכה למסירות נפש כמו ישראל על כל לולה ואתרוג מהודרים, על תפילין העשויים במלאכת יד, על הידור בשופר, תענית ביום הכיפורים, לפעמים אפילו בסכנת נפשות, שמירת שבת ללא דופי, בזהירות אפילו מטלטול מוקצה, ואפילו מדיבור של חול ופסיעה גסה? האם יש עוד עם בעולם כל כך קדוש ומסור לאלוהיו? אכן, לא רק אנחנו משתבחים בשם אלוקנו על השגחתו הנפלאה, אין שום ספק, גם הקדוש ברוך הוא מתפאר בישראל אשר אין דומה לו בכל הארץ. לא לחינם נאמרו הדברים ובלי שום הפרזה, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. הקו השלישי, המתוח גם הוא לאורך סדרות חיינו מאז היינו לעם, הוא דווקא קו של כאב, קורעוני וייסורים, שבהם נצרף עמנו ככסף וכזהב. אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב לא זכו אפילו אחד מהם לבנים, רק בימי זקנותם. אמותינו הקדושות והצדקניות היו עקרות רוב ימי חייהם. עמנו התחיל את חייו כעם בעבודת פרח במצרים, כאשר ילדיו נחטפים ממנו ונזרקים לנהר על מנת למחות את שמו מן העולם. וגם בהגיעו לארץ לא זכה למרגעה ולשלוות נפש. שונאים הקיפו אותו ונלחמו בו ללא הרף. אף לאחר שזכה להקים מלוכה ולבנות בה מקדש מפואר, באו האשורים והבבלים, הגלו, רדפו על צוואר, השמו את ארצו כמדבר ושרפו את מקדשו. ואחרי שבניסי ניסים זכה לשוב לארצו ולבנותה מחדש, כאשר ידו אחת אוחזת בשלח וידו השנייה עוסקת בבניין, גם אז נרדף על ידי היוונים שטימאו את מקדשו ואימו להכניע את רוחו באש ובחרב, במוות ובייסורים. רומי הרשע שבא אחר כך הגליטנו ופזרה אותנו בכל העולם, מקצה ועד קצה. ואז החלה שעת הייסורים לעלות על גדותיה. רציחות והשפלות, עינויים אשר אין דומה להם במרתפי ספרד האינקוויזיטורית, שרק לשמעם יחרד הלב ותצלנה האוזניים. עליות על המוקד בקולות של שמע ישראל לאלפים ורבבות. טבח ושחיתות נוראות בצרפת ובגרמניה ועד ימינו אלה. האם היה עוד עם שניסו להחניקו בתאי גזים באמצעות רכבות מוות שדהרו באין מפריע יום ולילה והובילו מיליונים למשרפות וכל העולם השקיף מנגד ולא היה פוצה פה ומצפצף? אחרי כל זאת, נבנתה ארץ ישראל והוקמה מדינה מחדש בעמל אין קץ. וכאן באו האנגלים ועצרו את פליטי החרב והגלו מעפילים לארצות נידחות ולאיים שוממים. וגם כאשר סוף סוף הוקמה המדינה, מתאמצים הערבים בכל כוח, אפילו במחיר התאבדות, להרוג כל אדם מישראל, איש ואישה, תינוק ותינוקת. ואפילו אחים טועים מישראל, ישנם כאלה שחושבים שאולי יש צדק לאומות העולם. גם עתה ישנה חוצפה ורשעות באומות העולם לומר שרציחות מתועבות אלו מוצדקות בגלל סבלם המדומה של המחבלים הארורים. אם נבחן את שלושת המרכיבים האלה, שהם עמודי היסוד של ישראל, נס הקיום, פלא המסירות לתורה וצער הייסורים הנורא, נראה שכולם כלולים בשלושת מצוות אלו, פסח, מצה ומרור. פסח שפסח השם על בניו והצילם, מעיד על המרכיב האלוקי המונח בשורש הווייתנו, ולא רק ביציאת מצרים, אלא מאז ועד היום, בזכותו ועל ידו מובטח קיומנו לעד ולנצח. המצה, הנעשית בזהירות גדולה כל כך, ובשמירה מכל מגע מיותר עם מים, מהקצירה ועד האכילה, מעידה על הזהירות והמסירות העצומה של ישראל אל המצוות ואל התורה, שכולם זהירים במצוות, שלא להניחם לדקה אחת שמא יחמיצו. כאן גנוזים המסירות והשקידה על התורה ועל מצוותיה. והמרור הקשור עם כולם, הוא חלק האיסורים העוברים עלינו בכל דור ודור שעומדים עלינו לחלותנו. ללא הבנת שלושת מרכיבים אלו, אי אפשר להכיר את עם ישראל. אי אפשר להבין את עם ישראל אם מדלגים על אחד משלושה מרכיבים אלו. כעת נבין ברור מדוע מצוות ההגדה הבאה ללמד ולהעביר מדור לדור את מהותו הפנימית של עמנו ביום היוולדו ומאז ועד היום, קשורה עם מצוות אלו של פסח, מצה ומרור. שלושת המצוות שקשורות זו בזו, והיא תלויה, האגדה, בעצם קיומה. רק המבין שכאשר בתוך התרכובת המסובכת הזאת, הנראית כחושך של לילה מפחיד, המודיעה לנו כי גם בחושך הזה ובלילה הזה יד השם העצומה נטויה עלינו לעזור להושיע ולהגן. רק מי שמבין את כל זאת יודע כי למרות שאולי לנו נראה הזמן כלילה, באמת יש בו אור הגדול מן השמש בצהריים. במקום שבו ישנה הופעת השם, שם נמצא מקור האור. גם אור השמש הוא חיוור ביותר לעומתו. על כן, אין זה מקרי שזמן זה שבעינינו נראה לילה, נקרא בפי התורה יום, והגדת לבנך ביום ההוא. ליל פסח הוא יותר יום מכל יום. אין זו טעות ואין זה מקרי שהתורה רוצה שנדע שנאמר ביום ההוא, והכוונה לליל הפסח, כי ליל הפסח הוא באמת יום יותר מאשר לילה. גם לעת הגאולה הבאה, העתידה להשלים את כל המהלך המביא את ישראל אל מקומו האמיתי בלב העולם. גם על יום זה נאמר בספר זכריה, כי קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, ולעת ערב יהיה אור. אשרינו שאנו עם השם, ואנו בטוחים בו, כי מכל החשכות ומכל הלילות נצא לאורה ולאורה גדולה. גם בזמננו ישנו חושך המאיב על שמחת החג, אבל בעזרת השם, אנו המאמינים בשם אמונה שלמה, אשרינו בטוב חלקנו ומנעים גורלנו. והיה השם לנו לאור עולם, ושלמו ימי אבלנו. והתקיים בנו במהרה, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, כל ארץ ישראל, ממזרח וממערב, מצפון ודרום, לכל עם ישראל, במהרה בימינו אמן. חג שמח וכשר לכל בית ישראל.